אנחנו באמצע פסקה י"ח בספר אורות התחייה, עמוד עין א'. מי שיש לו את הדף מהפעם הראשונה, אז יש גם דפים. אנחנו בעצם עד היום דיברנו על שלושה דברים במבנה של הפסקה. מי היה פה מההתחלה, אם אפשר רק לדעת? אז רק תקנו אותי אם אני דובר אמת, כלומר אם אני דובר לא אמת. א', הנקודה הראשונה שדיברנו בשיעור הראשון, היו שלושה כוחות. האופי של כל אחד מהכוחות והיחס ביניהם. השיעור השני, אם אני זוכר נכון, היה שלוש סיעות, הגילוי של שלושת הכוחות האלה בסיעות. והשיעור האחרון היה מה התפקיד של כל אחד מהכוחות, שכל כוח בעצם יש לו תפקיד כפול, מצד אחד להיות ומצד שני לסייג את חברו. דיברנו על זה? בזה עצרנו בעצם. בסדר גמור. אז בואו רק נקרא את כל מה שלמדנו. יש עוד קטע אחד שדילגנו עליו, אז היום ננסה להשלים אותו. קטע חשוב מאוד. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. זה היה השיעור הראשון. השיעור השלישי, אומללים נהיים את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו, אז אומללים נהיים את שלושת הכוחות האלה נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, עומדת קצר למחנה השנייה. זה היה השיעור השלישי. חוזרים לשיעור הראשון. הקודש, האומה, האנושיות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהיו מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבורה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם הולכים ונפרדים, איננו נקראים לבוא להצלה. זה השיעור הראשון וקצת מהשיעור השני. הקטע הבא, יסודתו של הפירוד, יהיה היום, בעזרת השם, רק נקרא את שלושת הסיעות, זה היה השיעור השני. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית וכו', השנייה היא הלאומית החדשה וכו', השלישית היא הליברלית וכו'. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, ותמיד צריכים לנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו וכו'. כי הקודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות. זה היה השיעור השני. נכון? בסדר? טוב. עכשיו אנחנו בשיעור הרביעי. אם כן, שלושה כוחות שמתגלים בשלוש סיעות, שהתפקיד של כל אחד מהכוחות א' זה להיות, וב' לסייג את חברו שלא יגזים יותר מדי. שלא יתפשט על חשבון כוחות אחרים. טוב. עכשיו, היום אנחנו ניגע בנקודה מאוד חשובה שהיא ההמשך של הנקודה השלישית. סוגיית ההתפשטות של כוח אחד על חשבון כוח אחר. אם כן, אומר הרב, וכשאנו סוקרים בחיינו, שורה שלישית בעמוד עין א' למעלה, מלמעלה, וכשאנו סוקרים בחיינו, ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם, למרות שהייעוד זה להתאחד עד כדי אפילו להתמזג, כשהקודש הוא המניע של הכל, של הקודש הלאומי והליברלי, אז כשאנו רואים שלמרות הייעוד של ההתמזגות של שלושת הכוחות, שלושת הכוחות הולכים הם ונפרדים, איננו נקראים לבוא להצלה. הביטוי הזה לבוא והצלה זה לא ביטוי מוגזם, זה באמת הצלה. הייתי אומר, זה הצלת נפשות. כלומר, נפש האדם, נפש החברה, מגמת ההיסטוריה, המגמה שבשבילה נברא העולם היא ההתמזגות של שלושת הכוחות האלה. אז זה באמת איננו נקראים לבוא להצלה. עכשיו, מה בעצם עומד ביסוד הפירוד? איך יכול להיות ששלושת הכוחות האלה, ששלושתם מקורם בקודש, שאמורים להתאחד ולהתמזג אחד עם השני, איך יכול להיות? שלושת הכוחות האלה נפרדים כל כך אחד מן השני, עד כדי כך שהם נלחמים אחד בשני, עד כדי כך שאחד רואה את חברו כמיותר בעולם, איך זה יכול להיות? מה יסוד הפירוד? אז אנחנו עכשיו נוגעים בנקודה מאוד 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 חשובה, ממש לימינו שלנו. זה, האמת שזה מאז שהאדם נברא, אבל זה ודאי גם לימינו שלנו. יסודתו של הפירוד שימו לב, הרב לא מדבר איך הפירוד נראה בעיניים של עיתון, אלא מה היסוד של הפירוד, מה הדבר שגורם לפירוד הזה. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו, והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים לשמם זה, כי בכל כוח בודד בייחוד נפשי מוכרחים להיות צדדים שליליים. ביחס למה? בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. בזה אומר הרב, אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה לנביא, אומרים חז"ל, אינה שורה אלא במשקל. עכשיו, אם אנחנו לא מבינים את זה, כבר ננסה לפרק את המשפט הזה. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מה היו המסקנות, מה היו התוצאות של הפירוד הזה? אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה האישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע, נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. ואז, ותחתיה הבאה רק הכרה שלילית, לפרנס את החיים, וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים, שאינו חפש להכירה. התוצאה, ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת, והיא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית עדרים עדרים, כפי שאומרת הגמרא. טוב, בואו נחזור. יסודתו של הפירוד. מה בעצם אנחנו אמרנו בפעם הקודמת? אם בואו נתמקד, נגיד בשני כוחות, כוח א', כוח ב'. כל כוח יש לו בעצם שני תפקידים. כוח א', קודם כל אמור להיות הוא, ב' אמור להופיע, אם אפשר לומר, במרחב חיים שמתאים לו, תכף אולי נצר את זה על הלוח, ואותו מרחב החיים יסייג, ואם אפשר לומר, ימנע את ההתפשטות היתרה של כוחות אחרים, של כוח ב' על חשבונו. אולי נצר את זה על הלוח כדי שזה יהיה ברור. אנחנו מצרים ציור פשוט, אבל הציור הזה הוא מאוד חשוב. זה יסוד ההבנה. בואו נדבר על כוח א', כוח ב', כוח ג', כאן מדובר שלושה כוחות, אז נגיד כוח א', אני מצייר ציור לא נכון, כי כרגע אני מצייר ציור אחד ליד השני. אם הייתי יכול לצייר תלת מימד, הייתי מצייר אחד בתוך השני. תכף נדבר על כוח א'. זה כוח א'. נגיד הקודש, זה כוח ב', נגיד הלאומיות החדשות, וזה כוח ג', נגיד הליברליות. עכשיו, מה התפקיד של כל כוח? התפקיד של כל כוח א' זה להיות, הנה הוא פה. הנה כוח א', חוץ מזה שהוא צריך להיות, זאת אומרת שהוא צריך להיות במהות, בבית, להפריח כוחות חיים מעשיים שמבטאים את אותה המהות, הנה נגיד שזה גבול הגזרה של כוח א', חוץ מזה גם כוח ב' צריך להיות, וגם הוא צריך להפריח כוחות, וגם הוא יש לו נגיד את העיגול שלו, נגיד שזה פחות או יותר דומה, או זה אפילו נגדיל את הצו, נגיד שכאן הנה זאת נקודת המפגש. אז קודם כל כוח א' צריך להיות, זאת אומרת להיות במהות ולהופיע את עצמו. שכוח ב', לדוגמה, רוצה להתפשט יתר על מקומו, כלומר כוח ב' לא מסתפק בתחום שלו, אלא הוא שולח קרניים יותר מהתחום שלו, והוא נכנס עכשיו למקום של כוח א'. הוויכוח בין כוח א' לכוח ב' זה הוויכוח פה, אבל תכף נגיע לוויכוח הזה. זה החלק המשותף שכוח ב' פרץ לגבור של כוח א', אבל תכף נגיע למשפט הזה. התפקיד של כוח א' זה להיות, להיות הוא ולהופיע את עצמו, הנה, הנה ההופעה שלו. ב' התפקיד של כוח א' זה להגיד לכוח ב', תשמע חביבי, כשאתה מתפשט לתוך הגבול שלי, אני מיד שומר על העמדה שלי, מה פתאום? אתה עכשיו מגזים. למשל, בואו ניקח דוגמה מכוחות החיים שלנו. כשאדם לומד בלילה, והוא מתלהב מהלימוד, והנה העיגול שנקרא לימוד תורה, הולך ומופיע. והוא בעל חשבון, למשל, שעות השינה שאותו אדם צריך לישון, מיד יקפוץ האדם, יקפוץ כוח השינה שלו, ויגיד, עצור, אתה פלשת בגבול הגזרה שעכשיו צריך ללכת לישון. אז הוא שלב ירדם,
או שהשכל של האדם שיביא אותו להבנה הזאת שכרגע הולך לשם, למרות שהוא רוצה, הוא רוצה מאוד להמשיך ולמוד. כמשל, אז כוח א', א' הוא צריך להיות, ב' הוא צריך לשמור על זה שכוח ב' לא יתפשט יותר מהגבול שלו לפה, ואז הוא בעצם מפריע לכוח א' להיות. אז התפקיד של כל כוח א' זה להיות הוא, ולסייג את חברו שלא יתפשט יתר מגבולו. זה לנו פעם שעברה. עכשיו הנקודה של הפסקה הזאת. מה יסוד הפירוד? מה שורש, הייתי אומר, הפירוד השלילי הלא נכון? שכשאני רואה את כוח ב' מתפשט יתר מגבולו, הנה, למשל, זה המהות, זה הביטוי, הוא היה צריך לסיים פה. אבל הוא עכשיו מתנפח יותר מהגבול שלו, ומתפשט יותר. אז הנה, הוא גם פרש לגבול שלי. כשאני רואה שכוח ב' מתפשט פה על חשבוני, מה בעצם אני אומר? אני לא מבדיל בין התוספת, בין היתר, לבין מה שהוא צריך להתפשט. אני לא מבדיל בין היתר לבין המהות, אלא ברגע שהוא מתפשט על חשבוני, אני בעצם אומר, כל הכוח הזה מיותר. לכן כוח א' אומר לכוח ב', לך מפה כוח ב', לא צריך יותר מפריע. אם כן, יסודתו של הפירוד, אומר הרב, בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. ומה הם הצדדים השליליים? א', הצד השלילי זה לא המהות של כוח ב', כי מקום מחובר ברור כזה הוא צריך להיות. ב', זה לא הביטוי של כוח ב', כי הוא צריך לבדל את עצמו. אלא, הצד השלילי שבו, זאת ההתפשטות היתרה מעבר למה שהוא צריך להתפשט. אם כן, המאבק בינינו הוא רק פה. הוא רק על היתר, והרבה פעמים אנחנו את זה לא מבינים. לא מבינים את החילוק הזה בין המהות, בין המהויות השונות, את הצורך שכל אחד מהמהויות להיות. ב', לא מבינים שכל כוח צריך להוציא לפועל את הצד המהותי שלו בגבול הגזרה המדויק הנכון שלו. ואנחנו אומרים, תשמע, זה שאתה בעל חשבוני, זה אומר שכל המציאות שלך מיותר כבר. אז הצד השלילי באמת של כל כוח זה לא המהות שלו והביטוי הנכון שלו, אלא זה הביטוי היתר שלו. משהו מתלהב יותר מדי מעצמו ופולש לתחומם של כוחות אחרים. אז זה הוויכוח. אז הוויכוח הוא לא על הגרעין בין א' לב', הוויכוח הוא גם לא על ההתפשטות הנכונה של א' ושל ב', אלא הוויכוח הוא רק על ההתפשטות היתרה של כוח ב' לחשבונו של א' או א' לחשבונו של ב'. זה הוויכוח. ברגע שאני ידע לחלק את החילוק הזה, אז קודם כל אני מעריך מאוד את כוח ב', תודה רבה, כוח ב' שאתה קיים בעולם. ב', תודה רבה כוח ב', שאתה מופיע את עצמך בעולם. ג', הגזמת כוח ב', כך הקלפת מעצמך שאתה בא לחשבונו של כוח ב'. את זה בוא נאזן, את זה בוא נסיים. יסוד הפירוד זה שאנחנו רואים את הכוחות האחרים ככוחות שליליים במהות, ולא מבינים שהכוח השלילי זה רק היתר של הביטוי במציאות, לא המהות וגם לא הביטוי במציאות הנכון, אלא היתר של הביטוי במציאות. רק על זה הוויכוח. זה כמו אדם, ניקח תאומה פשוטה, זה כמו אדם שהתחכך עם חבר שלו, היה איתו באיזשהו חיכוך. עכשיו מה קורה לנו הרבה פעמים? אנחנו לא מבודדים את נקודת החיכוך, את סוגיית החיכוך, את נושא החיכוך ביחס למפגש הכללי שלנו עם אותו אדם, אלא נקודת החיכוך X היא בעצם משפיעה על כל נקודות המפגש שלי איתו ועל כל המבט שלי עליו וכל האישיות שלו. ואז אני אומר, האדם הזה חבל שהוא בעולם, חד ושלום. כלומר, יכולת ההפרדה בין המהות לבין הביטוי, בין הביטוי הנכון לביטוי המקולקל, כשהמאבק צריך להיות רק על הביטוי המקולקל, יכולת ההפרדה הזאת קשה מאוד לאדם. ולכן הרבה פעמים באמת כשיש איזה חיכוך בין כוחות ובין אנשים, אז יש נטייה לכוח אחד או לאדם לבטל את חברו לגמרי. אתה חושב שהוא מיותר בעולם? זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית, הנקודה. בואו נקרא זה שוב. דרך אגב, אם אתה מבדל בנקודה הזאת בין זכר לנקבה, היכולת ההפרדה אצל זכר היא יותר קלה, כי האדם יכול להפריד בין המהות לבין המציאות. הזכר, מצד אחד יש כאן יתרון, מצד שיש כאן חיסרון. כי המפגש בין הפנים לבין החוץ אצל הזכר הוא יכול להיות בפיצול אישיות. אדם מרגיש בתוכו פנימה, חושב בתוכו פנימה משהו אחד ומבטא משהו אחר. אצל אדם ימין נקבה בדרך כלל הפנימי והחיצוני הולכים ביחד. המצב הרוח הפנימי לדוגמה הוא משפיע אפילו על צורת הלבוש, ולכן ההפרדה הזאת בין הפנימי לחיצוני היא קשה. ולכן ברור הכל בהכוונה אלוקית, כדי שנאזן אחד השני וכל אחד ייהנה מהיתרון של חברו. ולכן הרבה פעמים אצל אדם ימין נקבה יכולת ההפרדה בין המהות לבין המציאות, או בין המציאות יתר למציאות החיובית, היא יותר קשה לכל הנישואים שבינינו בכל תחומי החיים לנכון. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. עכשיו, מה הם הצדדים השליליים שכוח א' למשל רואה בחברו כוח ב'? והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה.
מה אני אומר על כל כוח בית שהוא שלילי? לא. אלא, כי בכל כוח בודד, כוח בית, בייחוד נפשי, כלומר בייחוד כוח אלוהי שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, קודש, אומה ואדם, כמו שראינו, אז בייחוד, כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, כלומר כוח חיים שהקדוש ברוך הוא ברא, מוכרחים להיות צדדים שליליים, באיזה, מאיזה ממד? כי כל כוח רואה את המציאות לפי המשקפיים שלו, הוא מאוהב בעצמו, מתלהב יותר מדי מעצמו, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. לכן אומר הרב בזה, אין להפליא בין הקודש ובין החול. נכון שאמרנו כבר בשורים הקודמים שהקודש, האומה והאדם, זה לא שליש, 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 אלא הקודש הוא הנושא של הכל, אז הקודש הוא הגרעין, הוא המנוע של הכל, והוא יופיע בקודש, יופיע בלאומיות, יופיע בליברליות. נכון. אבל ברמה הטכנית המעשית, אין הבדל בין קודש לחול. כמו שהקודש צריך לשים גבול לחול ויגיד לחול עד לפה, כך החול צריך לשים גבול לקודש במובן הטכני, כמו שכאן הרב אומר, במובן המעשי, לא במובן המהותי. במובן המהותי הקודש מניע את הכל. אבל אדם שיוצא למילואים, אז המילואים אומרים לו, תשמע חביבי, עכשיו אתה לא בכיתה בין 12 ל-1 ביום שני. אתה במילואים. עבודת השם שלך מתגלה דרך הממד הלאומי. זאת העבודה שלך. לכן בהקשר הזה, בזה, בממד הטכני, אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה על נביאים, מה שם כבודו? כבודו מלא עולם. אם אפשר לבוא בזמן. אני יודע ידידי הצדיק, אבל אם אפשר לבוא בזמן. אז להשתדל בבקשה לבוא בזמן, כי זה ממש מפריע לכולם, כל התזוזות האלה. חבר, מה שמך?
דוד יהושע.
נעים מאוד. להשתדל לבוא בזמן. בסדר? כי זה גם מפריע לאינטרנט, באמצע זה, וגם בשיעור. נכון או לא? אפשר לבוא בזמן. ואם לא, דוד, אתה שומע? דוד, ואם לא, אז לשבת בכניסה. פעם אחת, ולתמיד אנחנו נסדר את זה.
תשובה.
מה? זה כבר הרבה שנים ככה. שיהיה בריא, ידידי. עד 120. ללחוץ ציבור, דוד. ללחוץ ציבור. בסדר? אז אם מגיעים בזמן, ברוכים הבאים, תשבו על הכיסא שלי. בשמחה רבה. בסדר? אם מאחרים, נא לשבת בכניסה. בסדר, דוד? אתה מוזמן להישאר, דרך אגב. אני אדבר בכל לדיד, אתה תשמע אותי, אל תדאג. אם אתה לא תשמע, תגיד, אני לא שומע. אני אגביר את הכל רק בשבילך. בסדר, ידידיה? ברוך תהיה. הלכות ציבור זה הלכות ציבור. טוב, אני חוזר שוב. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה. כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. אז כמו שהקודש שם קו ללאומיות החדשה, ואומר לגברת, סליחה שאני אקטואלי מאוד, שירת נשים לא בבית מדרשנו, לא בצבאנו, אפשר לצטט את זה, זה בסדר, אני מרשה. פה זה הקו, פה לא. זה הגבול. אפשר לדבר על זה, אפשר לעשות את זה בהסכמה, לא צריך להתווכח על זה. אפשר להגיע להסכמות מראש, לא צריך להגיע לפיצוצים. יש קווים שבהם לא. גירוש יהודים מארץ ישראל, לא. פה הקודש צריך לשים קו. ללאומיות החדשה המתגלה למשל בצבא. ואחד אומר זה הדרך. וכנ"ל, הלאומיות החדשה צריכה לשים קו לקודש. להגיד, כמו ששאל אותי בחור נפלא אתמול, קיבל צו מילואים מהיום, או מאתמול בבוקר, עד כמעט יום הכיפורים. בראש השנה, הוא יהיה בפילבוקס לבד 6 שעות. הוא וריבונו של העולם בתפילת ראש השנה. נו, מה אתה אומר? ביטול תורה, לא? לא. אם הקדוש ברוך הוא זימן לך מילואים בפילבוקס שם לבד בפסגה, אתה קרוב אל אלוהים. זה רצון השם. ואם אתה תהיה במערב, זה רצון השם. אז הלאומיות שמה קו לקודש. זאת אומרת, לקודש, לא ברמה המהותית, ברמה הטכנית, ברמה המעשית. אתה בבית המדרש בראש השנה הזה לא תהיה. אתה תהיה במילואים. אם צריך לצאת לפעילות, תצא לפעילות. בלי סורי מצפון, שאתה כרגע לא מתפלל בתפילה עם שיא הכוונות בבית המדרש. וכנ"ל הליברלי ביחס לקודש, ללאומי וכן להפך. לכן, בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה לנביאים, אינה שורה אלא במשקל. אבל אם כן, אני מסכם. כוח א' צריך להיות. א', כוח א' צריך להיות. ב', כוח א' צריך להופיע את עצמו. ג', כוח א' צריך לסייג את כוח ב', שלא יתלהב יותר מדי, על חשבונו. ד', הוויכוח בין כוח א' לכוח ב', זה לא על עצם זה שיש כוח ב', או לא על הביטוי הנכון של כוח ב' במציאות, אלא על ההתפשטות היתרה של כוח ב' במציאות, ולכן על זה אנחנו נאבקים. אבל על המהות, תודה רבה לך כוח ב' שאתה נמצא בעולם. גם אם אתה אחר ממני. תודה רבה לך כוח ב' שאתה מופיע את עצמך בעולם. אתה יודע מה היה קורה אם היית בעולם ולא היית מופיע את זה? כוח ב', רגע. הגזמת בזה שאתה רואה את המציאות רק לפי המשקפיים שלך. לכן, כמו שאני מסייג אותך, אתה גם תסייג אותי. עכשיו, למה הציור הזה הוא לא נכון? שלושת המעגלים, אחד ליד השני. כי אז זה כביכול אומר שבעצם נקודת המפגש בין שלושתם היא כביכול נקודת החיכור. נקודת ההתנגשות. אבל זה לא נכון. לכן שלושת הציורים האלה צריכים להיות שלושה עיגולים אחד בתוך השני. הקודש הוא המנוע הפנימי, על גביו הלאומיות, על גביו הליברליות.
בסדר הזה?
שאלה יפה. לכן הייתי מעדיף להגיד ככה. הקודש הפנימי, עכשיו הקודש והלאומיות, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, ועל גבי שניהם הליברליות. שאלה מאוד חשובה היא. במינה נמונה אנחנו עוסקים בזה. ביסודיות בשאלה הזו. אבל הקודש, כשדיברתי כרגע קודש, הקודש שהוא המנוע של הכל, שהוא גם המקור הלאומיות והמקור הליברליות. אז זה דיברנו, לא על הקודש המעשי וכו'. אבל כמו שאמרנו, זה לא כך. וכן, הציור היותר נכון, זה לא שלושה עיגולים אחד על השני. שלושה עיגולים אחד, בתוך השני, כשהעיגול הפנימי זה הקודש שמניע פה את כל המערכת. זה הציור היותר נכון. רק עוד טיפה אם אפשר להתקדם. אבל הפירוט, במקום שצריכים להיחד. עכשיו, מה קורה כשכוח א' לא מזהה בעצם? שהמאבק שלו בכוח ב' זה לא עצם הכוח ולא ההתפשטות הנכונה שלו, אלא ההתפשטות היתרה שבו. כלומר, הוא לא יודע לשים את נקודת המאבק רק בקווים המקווקווים שם, ששם בעצם יש התנגשות וחיכוך, ובעצם דווקא הבירור הזה והחיכוך הזה יוצר את החזרה עם שלום של כל כוח למקומו הטבעי, לא? כפי שהוא צריך להיות, והשלושת הכוחות חיים בהרמוניה, בצורה מדויקת. מה התוצאה שלא מבינים את ההבנה הזאת? וכוח א' חושב שבעצם כל כוח ב' הוא מיותר. והיה עדיף שבכלל לא יהיה בעולם, כוח ב', אומר הרב, אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד. מביא לזה, שכוח א' אומר לכוח ב', לך מפה כוח ב', אתה מיותר במציאות. ואז אותו קודש, זה הפוך על הפוך, אותו קודש במרכאות כוח א', שבעצם הוא מבין שגם יש גרעין קודש בכוח ב', אז אותו, למשל, ניקח דוגמה של הקודש מול לאומיות. אותו הקודש שרוצה לדחוק את הלאומיות לגמרי, מה זה לדחוק? לבטל את הלאומיות, לא לדחוק, לבטל. הוא בעצם לא מבין שבשם הקודש הוא בא והוא פוגע בקודש. אתה בא בשם הקודש ואתה פוגע בקודש. כי הלאומיות יש לגרעין של קודש. ואם לא יהיה לאומיות אז הקודש הכללי יחסר, כי הוא צריך את שלושת הממדים. אז אתה בא בטענה של קודש כנגד הגרעין הקודשי שבלאומיות. אז אתה בא לטובת בניין הקודש ואתה הורס את הקודש. על ידי זה שאתה א', לא רק נאבק ביתר של כוח ב', שבזה אתה צודק, וכוח ב' צריך להיאבק ביתר של כוח א', ובזה גם הוא צודק. אלא אתה נאבק בעצם הכוח. אז בשם הופעת הקודש, אתה מחלל את הקודש. כלומר, זה ביחס שבקודש לאומיות, אבל זה בין שלושת החלקים, כל אחד לטפי חברו. לכן, אבל הפירוט במקום שצריכים להאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. מה זה מעט מעט מתרוקן הרוח? שכוח א' לא מבין שכוח ב' צריך להיות, וכוח ב' צריך להופיע, והוא נאבק בעצם כוח ב', ולא בהתפשטות היתרה של כוח ב', אז הצד החיובי מתרוקן הרוח, כוח ב' שיש בו צד רוחני, פנימי, הולך ומתרוקן, כי כוח א' מנסה לסייק אותו מהבמה. שמעט מעט מתרוקן הרוח, ההכרה החיובית של כוח א', שהיה אמור להכיר בצד החיובי שיש בכוח ב', ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה האישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת בגלל חוסר ההבחנה הזאת, בין היתר לבין עצם המהות של הכוח והתפשטותו הנכונה, להבדיל מתפשטותו היתרה. חוסר ההבחנה הזאת בין המהות לביטוי הנכון אל מול הביטוי הלא נכון, חוסר ההבחנה הזאת יוצר מאבק בכל הכוח. בכל הכוח תרתי משמע, כן? בכל הכוח של א', אל מול כל הכוח של ב', אל מול עצמיות הכוח של ב'. ואז הרוח מתחסרת, מתרוקנת הרוח. ההכרה החיובית במעמד הכוח השני הולכת ומתחסרת. מפני הצימוק, ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד. שכוח ב' הולך ומצטמק, כי כוח א' נלחם עליו, עכשיו נלחם איתו. הבודד בזרוע נגד טבע, הרוח להיות מתאחד עם עוד עשרות המשלימים אותו. נו, כוח ב' עכשיו במקום שיושלם על ידי כוח א' וכוח ג', כוח א' וכוח ג' נאבקים בו עכשיו. אז הוא הולך ומצטמק, מצטמק ורע לו. ואז במקום שכוח א' יכיר בכוח חיובי של כוח ב' ויעצים את ההופעה של כוח ב' ויסייג אותו כדי להעצים אותו, ותחתיה באה רק הכרה שלילית, במקום להכיר חיובי כל כוח בחברו, ולשמוח בהצלחתו של חברו ולסייג רק את המותר, את היתר, במקום אותה הכרה חיובית, מתחילה להתפתח הכרה שלילית, שכל כוח רואה רק את השלילה בחברו, כי הוא לא יודע לזהות בין היתר לבין המהות והביטוי הנכון, ולכן הוא רוצה בעצם לסלק את חברו לגמרי, אם היה תלוי בו. ותחתיה הבאה רק הכרה שלילית, לפרנס את החיים. בכל בעל כוח מיוחד, מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר. לא להעיר על ידי הכוח שלך ועל ידי הכוח האחר, לשרוף את הכוח האחר. לא מכון מאיר, מכון שורף. באמת. גם השריפה יש בצד טוב. השריפה צריכה לשרוף את היתר. נכון, אם לא תהיה שריפה, לא יהיה חום. אז גם החום הוא כוח חשוב. אבל אתה תשרוף את הכל. ותחתיה הבא רק הכרה שלילית לפרנס את החיים, וכל בעל כוח מיוחד, מלא הוא רק מרד של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים, שאינו חפץ להכירה. להכיר את החיובי שבהם, את המטרה שלהם. ובאופן חיים כאלה, כשלא מבינים שיסוד הפירוד זה לא עצם הכוח, אלא היתר של הופעת הכוח, אז, ובאופן חיים כאלה, המצב נורא. הרוח מתבוקק, כל כוח נאבק במקוחות אחרים, ואז ממילא הוא מעדיף שהם לא יהיו במציאות, אז ממילא מתפוררת, מתבוקקת, נעדרת הרוח שבכל כוח אחר. ובאופן חיים כאלה, המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, כלומר, קודם כל ההכרה שבכוח השני יש אמת, יש גרעין חיובי, בית אהבתה, אהבתי את אותו כוח אמיתי שצריך להופיע חוץ ממני, זה הולך ונעלם. הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת, לא מלשון רק העדר, אלא כמו שהגמרא בסנהדרין וסוטה אומרת, והיא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית עדרים עדרים, האמת תהיה נעדרת בעקבות הדמשיכה. חז"ל אומרים, מה זאת אומרת האמת תהיה נעדרת? א', תהיה נעדרת, מלשון העדר. ב' תהיה נעדרת בזה שהיא תהפך לעדרים עדרים, שכל עדר, כל צורת חשיבה, כל קבוצת אוכלוסייה, כל אחד משלושת הכוחות שהם עצם שלוש סיעות, כל אחד משלושת הכוחות האלה יחשוב שכל האמת בעדר שלו, והעדרים האחרים מיותרים, ולכן כשהוא בא להשקוט את העדר שלו מהבאר, הוא לא מוכן לפגוש את העדרים האחרים, הוא מסלק את העדרים האחרים, הוא נלחם בהם. והאמת תהיה נהפכת לעדרים עדרים, שכל עדר יחשוב שהוא הכל, ולא יבין שהוא רק צד מסוים. זה פילי פלאות, שבזה שהוא עדר, הוא נעדר אם הוא לא יחבר אליו את העדר האחר. אז אתה העדר, אם אתה עושה את עצמך עדר. טוב, הערות, בבקשה. היו פה כמה ידיים. אייל, בבקשה.
מה נפקא מינה של זה?
שנצביע לך מרץ? תראי, באחד השיעורים במקום אחר לפני שנה כמדומני, למדנו את הפסקה הזאת, ותוך כדי דיבור עלה לי הרעיון הבא: להוציא מהאינטרנט את המצע של מרץ. אף פעם לא ראיתי אותו, אף פעם לא קראתי אותו, וכך היה, הלכו להוציא מהאינטרנט המצע של מרץ, והתחלנו לקרוא את עקרונות המצע, כמדומני 15-16 עמודים, נכון למה שהיה אז, התחלנו לקרוא, ראינו כמה דברים אנחנו מסכימים וכמה דברים אנחנו לא מסכימים. אפשר לעשות את הטסט הזה עכשיו אם אתה רוצה. תוציא כל מפלגה או זרם או סיעה שאתה רוצה, ואנחנו נקרא עקרונות, ואחרי זה דרכי ביטוי לעקרונות האלה. חלק מהעקרונות נסכים ובזה אנחנו שמחים, חלק מהעקרונות לא נסכים ובזה אנחנו נאבקים. ואתה לא יכול להגיד כל המציאות הזאת שנקראת שכל ומוסר אנושי, צדק חברתי וכלכלי, כל זה זה אגואיסטיות חומרית, יאללה נזרוק לזבל. זה לא נכון. כמובן אנחנו מאמינים שהמנוע של הכל, גם אם אינו כיפה וזקן כלפי חוץ, נובע מהקודש, אז גם כשאתה תראה למשל צדק חברתי, דאגה לחלש וכו', במצע של מרץ, זה המצע האלוהי של מרץ. הקדוש ברוך הוא חפץ בדאגה לחלש, יתום ואלמנה. אולי זה המצע של איזה מוסר טבעי אנושי מזדמן על שיר ההיסטוריה. ולא משנה אם מי שאוחז במצע הזה יגיד שבשם אלוהים הוא מדבר, או שיגיד חס ושלום שבשם אלוהים הוא לא מדבר. לא משנה. זאת האמת, זה גרעין אלוהי. אפשר לעשות פעם את הטסט הזה, אתם תראו דברים נפלאים. ראית פעם את המצא של מה? זה נשמע מעניין, אה? אפשר ללכת להוציא באינטרנט. זאת שאלה של פוליטיקה. בסדר, כולנו, תראה, כולנו, יש לנו מצעים, וכשאנחנו יושנים, אנחנו לא תמיד ערניים. בסדר, בסדר. אבל העקרונות, העקרונות. אחד הדברים אחרי רצח רבין, אז היו כל מיני, נקרא זה, מפגשים, גם עד היום, בין יהודים הנקראים דתיים ליהודים הנקראים חילוניים. והיו מפגשים מאוד מעניינים. ואחד הדברים הכי, אני חושב, יסודיים שהתגלו במפגשים האלה, שאנחנו מסכימים על המון דברים. אני נותן לזה כותרת אלוהים, אתה לא. לא משנה, אבל אנחנו מסכימים. כלומר, זה משנה מאוד, כן, אבל אנחנו מסכימים על אותם עקרונות. יש דברים שאנחנו חולקים. לא נכחד, אנחנו חולקים בדברים חשובים מאוד. אבל יש הרבה דברים שאנחנו מסכימים. אז על היסודות הערכיים, המוסריים, שאני קורא להם אלוהים, אתה קורא להם, אתה תקרא להם ליברלים. על היסודות האלה אנחנו מסכימים. על מה אנחנו לא מסכימים? על דרכי הביטוי לפעמים, על זה שאתה מגזים עם זה, על חשבון כוחות אחרים. בסדר. כן, הרמיה.
אני חושב שיהיה הכי קל להסביר את זה אם תיקח את ההיסטוריה.
רק סליחה שנייה, אייל, תעשה לי טוב, רד לאינטרנט רגע. תבקש שיוציאו לפחות העמודים הראשונים של מצע מרצ. מה אכפת לך, נו? ביטול תורה שלך עכשיו עליי. יהיה קידוש השם ממרץ, אל תדאג. אתה מוציא כבר? הנה רגע, מוציא. כל היום במחשבים הכל מסודר. כן.
אני יכול להגיד לך בצורה...
אתה יכול גם לפלג את העבודה, אתה יכול מה שאתה רוצה. לא משנה.
עצמאות.
עצמאות. הנה, ירמיהו. עם היד אני מזיז. רגע, ככה זה מתחיל? ככה זה מתחיל. התנועה החדשה, מם. רגע, המרץ, כן. תקציר מצב בחירות. פלא, אה?
זה לא להאמין.
לא להאמין, משהו לא יאומן. רגע, אפ. לא מתגלגל. אה, מתגלגל, רגע. מתגלגל יותר מדי, רגע. או, הנה, הנה, הנה. התהליך המדיני. האינטרס הישראלי היה ונותר סיום כיבוש וחלוקת הארץ. לא מסכימים. זה היתר, בזה נאבק. בשום פנים ואופן לא. בדרך של הסכם... או, יותר טוב. ברוח יוזמת הליגה הערבית וכו', ז'נבה, לא מסכימים. על הסכם השלום עם הפלסטינים, שאין דבר כזה, להתבסס על פתאום שתי מדינות לשני עמים. לא מסכימים. ההתחמשות הגרעינית של איראן מהווה, אני מדלג קצת, מהווה בעיה עולמית. מסכימים? אשר צריכה להיפטר במסגרות בינלאומיות או אחרות, יכול להיות העיקרון שהבעיה האיראנית היא בעיה חמורה, אנחנו מסכימים. חברה וכלכלה, תפקידה של המדינה לפעול לטובת כל תושביה, מסכימים? על בסיס של שוויון מהותי, צריך עיון, רק שינוי בסדרי עדיפויות, קביעת הגדרה ברורה של זכויות חברתיות וחלוקה מחדש של משאבי המדינה, יביאו לתיקון יסודי של המדינה באופן שיבטיח חיים, אפ, חיים בכבוד לכל אזרחיה. מסכימים ולא מסכימים, אנחנו מתחילים לראות שיש דברים עקרוניים שהם נכונים. רגע. נו. התנועה החדשה מרץ תפעל לצמצום אי השוויון הכלכלי החברתי. מסכימים? המערער על עצם לכידותה של החברה. או, עכשיו אתה רוצה. על עצם לכידותה של החברה הישראלית. באמצעות ריווח מדרגות מס הכנסה, הורדת שיעור המס למעמד הביניים, העלאתו. טוב, נגיד שהיינו מבינים בכלכלה וזה דברים שהם בעלי טעם. יכול שיהיה ויכוח בין כלכלנים, אבל עם העיקרון אנחנו מסכימים. אני מדלג. עד לכאן היה בפוליטיקה, בצד המדיני, אנחנו לא מסכימים. חברה וכלכלה, חלק מסכימים. מדיניות רווחה. המדינה היא אחראית לרווחת התושבים ולקיומם בכבוד. מסכימים? הספקת שירותי רווחה הולמים, מימונם ואף פיקוח עליהם. מסכימים? התנועה החדשה מרץ תומכת במדינת רווחה שוויונית ואוניברסלית. מסכימים ולא מסכימים. התנועה החדשה מרץ תפעל לקידום הנושאים הבאים: חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות שיכולת את הזכות לבריאות, מסכימים, לחינוך, מסכימים, לדיור, לתעסוקה, לקיום בכבוד, להתאגדות ולשביתה, פה הרבה פרטים. הלאה, החינוך בישראל. החינוך הוא מפתח לחברה בריאה ערכית. מי לא מסכים לזה? שוויונית ומשגשגת. הוא מהווה כלי ראשון בצמצום פערים. שיפור מערכת החינוך הוא יעד אסטרטגי עליון בפיתוח מדינת ישראל. מסכימים? כל ילד בישראל יזכה לחינוך חינם מגיל 3 חודשים. מסכימים? ולסיום בית ספר תיכון. מסכימים? הייתי מוסיף פה שזה לא נורמלי שאישה אחרי לידתה חוזרת 3 חודשים אחרי הלידה לעבודה. צריך להוסיף את זה למטע של מרץ. כל ילד בישראל יהיה זכאי לחינוך חינם מגיל 3 חודשים ולסיום בית ספר תיכון. החלה לאלתר של יום לימודים ארוך, לא על חשבון הבית, תוך הספקת ארוחת צהריים חמה לכל תלמידי ישראל. מסכימים? לימוד חובה של תוכנית ליבה של לימודי אזרחות ודמוקרטיה בגבולות גזרה, אני מוסיף, מתמטיקה, עברית, ערבית ואנגלית בגבולות גזרה, בכל מוסדות החינוך המתוקצבים בישראל וכו' וכו' וכו'. זכויות אדם. ההכרה בזכויות אדם מבוססת על ריבונות האדם אשר הוא האדם, חביב אדם שנברא בצלם. מסכימים? ועל האמונה בשוויון המהותי שבין בני האדם. לא מסכימים? זה לא מזלזל חס ושלום בגוי, חביב ישראל שנקראו בנים למקום. אני מדלג. צדק סביבתי. סביבת סוציו-אקולוגית בת קיימה קושרת בין המפגעים האקולוגיים לסוגיות של צדק חברתי. מסכימים? נטל זיהום הזיהום הסביבתי וכו'. הלאה, נגיד שמסכימים. דת ומדינה. יציבותה והמשכיותה של חברה ישראלית מותנית בשמירת עליונות שלטון החוק האזרחי. לא מסכימים? לצד סובלנות כלפי מנהגי כל קבוצה תרבותית. לא מסכימים? הדת מעל המדינה. ממשל ומנהל תקין, פוליטיקה טובה ונקייה משקפת ערכים של יושרה, אמון בפוליטיקאים, מחייבת את שיתוף הציבור. מסכימים? תראו כמה דברים אנחנו מסכימים. מי למרץ אליי? התנועה החדשה, מרץ. הנה כתוב, שכחתי את שמך. יהודה, תודה רבה שהמרצת לנו את מרץ.
סליחה, שאני
אמרת
לך, אתה
מסבך את זה. החיים מסובכים.
שהעולם נתן לנו להקים את ישראל מחוסר ידיעתו הלך והפידרי, והשבת ראית את אשף שאני רוצה לחזור 64 שנה אחורה, ומפה אני אדבר איתכם.
טוב, לא כל כך ירדתי לסוף דעתך, אבל נגיד. אוקיי. טוב, שלום, בבקשה. שנייה, קודם כל השתכנעתם שיש דברים עקרונים שאנחנו חושבים שהם נכונים? בסוגיה של חברה, של כלכלה, של רווחה, של חינוך, של איכות סביבה קוראים לזה היום, או כמות סביבה יותר נכון צריך לקרוא לזה וכו'. יש דברים שאנחנו מסכימים. המקור כמובן הוא אלוקי. גבולות הגזרה, להפוך את זה לעיקר העיקרים, והממד הלאומי, או ודאי הממד האלוהי, הוא חס ושלום מחוץ למערכת או בגבולות גזרה לא מדויקים, פה ודאי שאנחנו לא מסכימים. ודאי שלא. כן, שלום. כל כוח רוצה להיות הכל. תגיד לי, העיניים שלך והעיניים שלי רוצים לראות הכל, נכון? הכל. אבל אני צריך לשמור עליהם. האוזניים שלי והאוזניים שלך רוצים לשמוע הכל. הרגליים שלי רוצים ללכת לכל מקום. הידיים שלי רוצים להיפגש עם כל מקום. זה טבעו של אדם. טבעו של אדם שכל כוח שבו רוצה להופיע 100% שלטון. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עשה? ברא איברים שונים, כל האיברים חלק מגוף אחד, מאורגן אחד. וכל איבר צריך להיות, וכל איבר מאזן את חברו, לא להגזים יותר מדי. כשהעין שלי רוצה לראות דבר שלא כדאי שהיא תראה, המוח נכנס לתמונה, אפ, גבול גזרה, עצור, זה לא, תעצום עיניי. הבעיה מתחילה ביתר, זה הציור. הבעיה מתחילה פה. נכון?
יסודתו של הפירוד הוא שכל כוח רוצה להיות הכל, והקדוש ברוך הוא ברא שכל כוח יהיה חלק, כשהקודש הוא המנוע של הכל, ולכן יסודתו של הפירוד, כלומר בתוך המבנה הזה שעכשיו אתה מצייר בצדק, יסודתו של הפירוד שאנחנו לא יודעים להבדיל בין זה לבין זה, זה יסודתו של הפירוד. שאנחנו לא מבינים שהמאבק הוא על היתר, על ההתפשטות היתרה, ולא על המהות ועל ההתפשטות הנכונה. וכשאני רואה כוח מתפשט יתר, אז אני רוצה לבטל את פעולו. דרך אגב, זה נכון בכוחות החיים של האדם. איך אתה רוצה את האיזון, את ההרמוניה, זה נכון בין איש לאשתו, נכון בין הורים לילדים, זה נכון בתוך היחסים בחברה הישראלית בכלל. זה נכון ביחסי ישראל ואומות העולם. זה נכון ביחסי היסטוריה. זה נכון בכל הרמות. הפרת היחס.
ברמת האידיאל, שני הרוחות האלה יישארו אוטונומיים ויחיו אחד ליד השני, או שיתאחדו לאיזה כוח
שפר. זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, שהציור הזה הוא לא נכון. אבל שיש, הקודש הוא המנוע של הכל, תסתכל רגע, יש לך ספר עודף.
כן, כן.
ספר? תסתכל בעמוד עין ב', בפסקה האחרונה של הפסקה הזאת.
מובן הדבר, הזכרנו את זה כבר, אבל חשוב להזכיר את זה כמה פעמים. מובן הדבר. כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, כביכול שליש, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, אז כביכול חס ושלום, מה, יש לאומיות בלי קודש? יש ליברליות בלי קודש? וכולי. איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. בצד הטכני, כמו שאמרנו, כשאני יוצא למילואים, אני לא לומד עכשיו בישיבה. וכולי. כשאני הולך לישון, אני לא מקיים מצווה. שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, אפילו רוח הקודש, אינה שורה לנביאים אלא במידה ובמשקל. איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, ובצדדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה שכשאדם פונה למשל לשנתו, הוא הולך לישון, אז עולם המחשבה שלו ועולם הרגש שלו לא מתוסכל ביחס לזה שכרגע הוא הולך לישון. אז הפעולה הטכנית של מעשה השינה, פעולת השינה, שמלווה במחשבת השינה ובהרגשת השינה, היא אוטונומי, אני הולך בשלמות לישון, בלי סורי מסום, בלי תסכול. אמנם, עצם הקודש העליון, שהוא עוד לפני הקודש המתגלה, מה שהרב קרא לו אחר כך אורתודוקסיה, שעוד לפני הלאומיות החדשה, עוד לפני הליברליות, עצם הקודש העליון, המהות של הקודש היא המנוע של הכל, בין אם הליברליות והלאומיות יודעת את זה, בין אם לא. עוד פעם, אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי. זה הנושא שנושא את הכל, הוא נושא את הכל על הכתפיים שלו, מכוחו הכל עומד. שהצמצום הזה עצמו, אף הוא מכלל עבודות, כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים, מכל המובנים. שכולם מעלו את ברכתם, מקודש הם נושאים. בסדר? חשוב להדגיש את הנקודה הזו. הקודש הוא המנוע של הכל. בין אם הוא יופיע במסלול הקודש, בין אם הוא יופיע במסלול הלאומיות, בין אם הוא יופיע במסלול הליברליות. טוב, מתקדמים? אפשר להמשיך הלאה? חבר'ה, הנקודה שאנחנו הערנו היום היא נקודה חשובה מאוד. יסוד הפירוד זה לא על עצם הכוח וביטויו הנכון, אלא על ביטויו הלא נכון. אם אדם ידע את זה בין איש לאשתו, אם אדם ידע את זה בין הורים לילדים, על מה אנחנו לא מסכימים? על מה החיכוך? על מה אנחנו נאבקים? אז קודם כל נקודת היחסית היא חיובית אמיתית. לא, אנחנו לא נהיה פוליטיקאים, לא נהפך לדיפלומטים. באמת אני יודע שיש לך ערך באשר אתה, ואתה צריך לבטא את המהות שלך באשר אתה, ואני חפץ בזה ורוצה בהצלחתך. אני עגבנייה רוצה שאתה תהיה מלפפון. אני באמת רוצה שאתה תהיה מלפפון. כי מה שווה סלט רק עם עגבניות בלי מלפפון? שווה, אבל כדאי גם.
למה שאני לא עגבנייה?
למה ש?
אני לא עגבנייה.
מי זה אתה, מלפפון? זה התפקיד שלך להיות מלפפון.
זה התפקיד שלי. אם זה נכון להיות
עגבנייה,
אז אני גם...
לא, נכון להיות עגבנייה, ונכון להיות מלפפון, ונכון להיות פלפל, ונכון להיות בצל, ונכון להיות וכו'.
מה התפקיד שלך?
זאת המהות האלוהית שהקדוש ברוך הוא הטיל עליך להיות. אני מבין מה שאתה שואל. גם אדם שבהחלטה המעשית שלו, וגם את הנקודה הזאת כבר הערנו, גם אדם שבהחלטה המעשית שלו, כלומר בביצוע המעשי, מה המקצוע שלו, מה תחום העיסוק שלו, במה הוא פועל בעצם רוב חייו, יכול מאוד להיות שהוא פועל בממד הליברלי, יכול מאוד להיות שהוא פועל בממד הלאומי החדש, לא משנה כרגע. הגרעין שמניע אותו מבחינת מחשבת עולמות, תפיסת עולמות, מבחינת העולם הפנימי שלו, זה הקודש. זה הקודש שבעצם כולל את שלושתם. אז נכון שבאופן מעשי לא כל אחד מאיתנו יכול להיות הרב הראשי, רמטכ"ל ואסטרונאוט. נכון, יכול להיות. שרחוק מאוד להיות אדם אחד שלושתם. אבל לא בגלל שאני רמטכ"ל, אני מזלזל ברב הראשי ובאסטרונאוט. הפוך, אני יודע שהכוח הרמטכ"לי שלי הוא נובע א' מהקודש, וב' הקודש הזה אמור להופיע בשלושת המעגלים, וכנה לשלושת הכיוונים ולשני הכיוונים הנוספים. אז ברמה המעשית יכול להיות באמת שבאופן פרקטי, טכני, אני כרגע בוחר בתחום מרכזי אחד, לא אמרנו שלא. אבל א', בהשקפת עולמי, אני לא מזלזל בשום כוח. ב', אני יודע שמה שמניע אותי ואת הכוחות האחרים, זה הקודש. שהוא מנוע הכל. ואם לא, אז ודאי יש כאן חיסרון גדול, אנחנו לא הולכים מחר להצביע מרץ. בלי פוליטיקה, ברמה העקרונית, ברמה של השקפת העולם. אם מי שכן תבוא על הברכה, אם הוא חושב שזאת ההשקפה שלו. אני לא הולך להצביע מרץ. שלא יבנו עליי פשוט. מה איתך יותם?
אני חושב שאם מרץ יראו את החלק שקראת את זה שכאן הוסיפו...
מיד יבואו למכון מיד.
סיפו סעיפים במצב.
סיפו סעיפים, אשריך ישראל. סיפו סעיפים במצב.
אני יכול להוסיף שבן אדם מקצועי אין דימן כמו שאומרים.
אין מה?
אין דימן, זה באנגלית.
דבר איתי בעברית.
אדם שיודע לתקן חלומות, חשמל, בלטות, אינסטלציות.
כל בויניק בקיצור.
כל בויניק. אז בשנות ה-50 היית מוצא בן אדם אחד כזה שעושה הכל.
והיום?
ברוך השם התקדמנו, והיום אתה לא יכול למצוא בן אדם שהוא גם רופא, גם מכונאי, גם אינסטלטור, גם... אין את זה.
וירמיהו בא מהקיבוץ, הוא יודע מה הוא מדבר.
אתה צריך תעודת
מסקעת,
תעודה מהאוניברסיטה.
לא טעית כל כך. בואו נתקדם ונסיים. שלושת הסיעות, את זה כבר ראינו. אם כן, אני חוזר עכשיו, אנחנו בעצם בפסקה הזאת, ארבעה ממדים. א', שלושה כוחות שמתגלים בשלוש סיעות. המגמה זאת ההכרה שהקודש הוא המנוע של הכל, וכל כוח א' צריך להיות וב' צריך לסג את חברו, והתקלה, מקור התקלה היא שאנחנו לא יודעים שבעצם יסוד המאבק בינינו זה לא עצם הכוח וביטוי הנכון, אלא הביטוי היתר שהוא בא שיוצא לפועל על חשבון כוחות אחרים. זה בעצם מה שלמדנו בארבעת השיעורים האלה. בואו רק נסיים את החלק שלמדנו בשיעור השני, נקרא, ופעם הבאה נוכל להמשיך הלאה. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי ומעצנו, אחת האורתודוקסית, כמו שרגילים מקרותה, נושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרות, בעד תורה והמצווה, אמונה וקודש בישראל. דיברנו על זה, השנייה הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. כאן הרב מחדד עוד נקודה שדילגנו עליה, שאותה נטייה לאומית כוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה החפצה לחדש את חיי הלאומיים. כלומר, היות וישחד מסודות האדם זה היותו לאומי, היותו חברתי ברמה הלאומית. ואותו ממד לאומי לא יכל לצאת אל הפועל 2000 שנה, כי היינו בגלות מפוזרים ולא בארצנו וכו'. אז אותן נטיות לאומיות מעשיות שיוצאות אל הפועל, למשל בעלייה לארץ, התיישבות, פוליטיקה, כלכלה, צבא, רווחה, מדע, תעשייה, חקלאות וכו', כל הביטויים האלה הם ביטויים מעשיים שנובעים מנקודה מאוד עמוקה בנפש הישראלית או בנפש האדם, שאותה נקודה לא יכלה לצאת אל הפועל 2000 שנה. אז אומר הרב, גם אם אתה רואה שההופעה המעשית של המערכות הלאומיות הן הופעות מעשיות חומרניות, מקף חילוניות, תדע לך שיש כאן נטייה עמוקה מאוד מבחינה רוחנית של אומה שחפצה לחדש את הממד הלאומי שנעדר מביטויו 2000 שנה. אז זה לא מחלת לילה. זה לא להיות בכל עמים בית ישראל. זה לא להיות עם חופשי בארצן. זה נטייה לאומית אלוהית שתבוא לידי ביטוי בממדים המעשיים, שבזה כלפי חוץ אנחנו נראים דומים לעמים אחרים, כי לכל עם יש צבא וכלכלה ומדינאות וכו'. עוד פעם המשפט הזה. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר של נטייה לאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומים. אז יש כאן טבעיות תאורה, יש כאן נטייה אלוהית, שחפצה לחדש את מה שעבד ממנה באופן מעשי 2000 שנה, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה, זה היה תמון וגנוס בעומק מעמקי הנפש הישראלית 2000 שנה, מתגרת ידה של הגלות המרה. וחוץ מזה, וגם אם למדנו מאומות העולם שבתוכם היינו 2000 שנה, לקחת ממדי חיים חיצוניים, תפקודיים, לא מהותיים, ולצרף אותם אחרי שנגייר אותם לפי ערך הישראלי למערכות חיינו הלאומיות, למה לא? אם למדנו שמשרד התחבורה יכול לרמזר כיכרות, למה לא? בוא ניקח רמזור כיכרות, אני לא יודע איזה מדינה המציאה את זה, בוא נרמזר כיכר, למה להסתבך עם כיכר הדמעות בחולון, ששם נכשלים כל עושה הטסטים למיניהם, מישהו מכיר את כיכר גוגל? לא מכירים, אין חולוניסט אחד. כיכר הדמעות, שם נכשלים בטסט. אבל כבר שמו שם חמזורים, ומאז הם כבר לא פועלים גם, כנראה, כבר לא זוכר. גילו שהם יותר מפריעים מאשר עוזרים. טוב. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים, אבל באותה המידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. בוא ניקח מערכות חיים לאומיות, נגייר אותם על פי הערכים האלוהיים, ונשתמש בהם ברמה המעשית. למה לא? זה ביטוי לנטיית האומה שהיא נטייה אלוהית. הלאה. השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, תנועת ההשכלה, ועדיין ידעת עקיפה בחוגים רחבים, היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, הממד הלאומי, החברתי הלאומי, אלא דורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר, ועוד כפי שקראנו עכשיו במצע של מרץ, שזאת אולי אחת הנקודות המרכזיות שלה, של האדם באשר הוא האדם. ולכן היא תדבר על שני ממדים, בעיקר שכל ומוסר. כלומר, אוניברסיטה ומעמד ותיקון, נקרא זה מוסרי, דאגה לחלש, והתוצאה של זה כמובן זה המעמד הכלכלי. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. זה הרעיון שנקרא ציונות דתית. אפשר להוסיף, הציונות הדתית הליברלית. אבל לפי, הייתי אולי משנה את הסדר. הדתיות הציונית הליברלית. או אולי להוסיף עוד יותר. האלוהות הדתית הציונית הליברלית. יותר טוב. האלוהות זה הקודש, הוא הנושא של הכל, שיתגלה בשלושת המסלולים, בסדר הנכון, ביחס הנכון. אם כאן, מה? איך אתה מגדיר את עצמך? אני כלל ישראל. אתה יכול בבקשה לפרט? אני אלוהי, דתי, ציוני, ליברל. מעניין מה שאתה אומר. איפה למדת את זה? בפקולטה ליהדות. מה, יש עוד דבר כזה באוניברסיטה? לא. בפקולטה לחיים בבית המדרש. סיכום. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים לנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה אשר שלושת הכוחות הללו יחד יושולטים בנו בכל מילואם וטובם, כל אחד במלאות שלו, לא יתר ולא חסר, בטוב שבו, במצב הרמוני מתוקן שבו לא חסר ולא יתר, כקודש, האומה והאדם לפי הסדר הזה. וצריך עיון לגבי הסדר, כמו שעידו כנראה בצדק, ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, ויחד כלומר גם ברמה האצילית של הרעיון וגם ברמה המעשית של בפועל של מציאות החיים המעשית שלנו, ויחד התוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את חישונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו ברמה המעשית, בדידות הראויה להכיר בהן יפה את כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראו להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח וגם להטבה הפרטית שביסוסו של הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו. כלומר, לא רק שאני מעריך את שלי ומעריך את שלך, אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של הכוח, של כל כוח וכוח. כלומר, אני אכיר את הצד החיובי לא רק שלי ושלך, אלא את הצד החיובי בזה שאתה שולל אותי, כי בזה שאתה שולל אותי אתה מאזן אותי, אתה יוצר את האיזון הנכון. אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח ששולל אותי עצמי על פי העמידה הנכונה גם כן יכיר לטוב. הנה, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד הוא כוח א', שהוא יותר נוטה אליו, כוח א', צריך הוא להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל של כוח ב', שהכוח האחר, כוח ב', שולל את הכוח הזה חביב שלו, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, ולא הפרזה ולא מגזים איתו, הוא מצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה לקמוץ בדיוק, לא יותר ולא פחות, שלא יחסר ושלא יותי. עוד משפט אחד אני לא יכול לא לקרוא אותו. וכן כשנסתכל בשכל טוב, לא בשכל של עיתונאים, לא בשכל של טלוויזיה, בשכל אלוהי, בשכל של אורות, בשכל של מבט גאולי אמוני על מה שקורה פה, וכן כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות, כל התסיסה, כל החיכוכים האלה שאנחנו מתחככים אחד עם השני כל הזמן, בהשקפת עולמנו, בהתנהגותנו, במעשינו, בפוליטיקאינו וכדומה, וכן כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות שאנו סובלים מהן כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחד יש לפנינו, שכל אחד, וזה לא פוליטיקה, זה לא דיפלומטיה, בוא נחיה בשלום אחרי תהיה פה אנרכיה, אלא זאת האמת האלוהית. זה לא איזה נחמדים במכון מאיר מפרגנים לכל אחד מהכוחות, זאת האמת האלוהית. נדע שאך דרך אחד יש לפנינו, רק דרך אחת, אין דרך אחרת, זאת הדרך, זה הפתרון, זה היחס קודם כל, וזה הפתרון לכל המורכבויות. שכל אחד, בין יחיד ובין קיבוץ, בין אדם פרטי, בין קבוצה, ישים אל ליבו את המוסר הזה. ולכן, נקודותיים, א', ויחד עם ההגנה, שכל אחד קראו להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו ועל פי רגלו וחינוכו, זה שאני בכוח א', ומגן על כוח א', וקנאי לכוח א', ורוצה להופיע את כוח א' במציאות, מצוין. אבל ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים בסיעות אחרות. מהם כוח ב' וג'? למען ישלים את עצמו וציאתו. א', ישר כוח לכוח ב' וג' שנמצאים, כוחות ב' וג', ב', ישר כוח שמאזנים אותי. ובוא נאחד, בוא נגלה שהכל מתחיל מהקודש. למען ישלים את עצמו וציאתו, בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, שכוח א' נותן מקום לב' וג', ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שכוח ב' וג' שוללים מכוח א' להתפשט יתר על גבולו, שהם יהיו מאמצים באמת, בגבול הנכון, את כוחו המיוחד במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, הגורמת חלישות כוח ותישוש צורה. באופן זה, נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד מהארץ. רגע, הערות. מרים. שלום מרים. כשרב אומר כוח, לאיזה כוחות הוא מתכוון? העיני שהוא ראשון. יניב מזדה אליהו? איפה אתה באת? מזדה אליהו, לא?
תירת
צבינו, זה קרוב. 2 קילומטר, כמה?
הוראי
שם. רציתי לשאול, הכוחות של הקודש הם למעשה כוח נכבד בזה שקובע, בשורש הפנימי. שיש התלבטות בין הכוחות, האם החיילים שהם הכוח הלאומי צריכים להכריע לעומת הכוח הלכתי, זה הקודש, הייתכן שפה הקודש יקבע, ודאי, טוב, זה נושא בפני עצמו. רמזתי מקודם לגבי שירת, מה זה רמזתי? אמרתי, לגבי שירת נשים. יניב, עוד שאלה, שאני מזדה אליהו. האם הכוח הלאומי נובע מהקודש, הוא כוח בפני עצמו? דיברנו. שרה, לפני שנים המליצה לנו רבנית חרדית שנבקש עזרת מרץ במאבק נגד פיטורי מורה אלמנה מבית ספר ממד, ואכן עוזרו של יוסי שריד נרתם לעזרתה. טוב, חבל שצריך להגיע לשם, אבל הנה עובדה שזה נכון מה שאמרנו פה. רואים מרמות. איך אני יודע לאיזה כוח אני שייך? הוא מזוהה איתו. אתה שייך קודם כל לשלושת הכוחות. ואל תגיד לי לבוא למכון מיר לתקופה משמעותית. כי אין לי זמן לכך. כי אני קובע איתים ואני עדיין לא יודע. אני מציע לך, רואי היקר מרמות, לבוא למכון מיר לתקופה משמעותית. ואם אתה לא יכול, אז מה זה לא יכול? אני לא יכול לאכול, אין לי זמן לאכול. אתה לא יכול לאכול, אל תאכל, מה אני אגיד לך? ואני אשמח להיות איתך בקשר בטלפון או בפגישה, ולראות איך יוצרים זמן משמעותי, למרות שאתה לא יכול, ואז תגלה שאתה יכול. בעזרת השם. ברוך הבא, רואי מרמות. כמו מכירים, אה? טוב, חבריה, סיימנו פחות או יותר את הפסקה הזאת. למי יש עוד את הדף זיכרונו לברכה שעוד חילקנו אותו? יפה, אז יש שם מקור בצד ב-2, אתם רואים מקור 2? נכון, איפה זה אורות התחייה? כף, נכון, פסקה כף. כן, אז אנחנו עכשיו למדנו את פסקה י"ח, אנחנו מדלגים פסקה י"ט, מדלגים על פסקה י"ט, מגיעים לפסקה כף. פסקה כף היא המשך והשלמה למה שלמדנו עד היום. שבוע הבא אנחנו נפגשים יום שני. כן. השבוע הבא אנחנו נלמד בעזרת השם את פסקה כף בעמוד ה-NG. ספר אורות, אורות התחייה, עמוד ה-NG, פסקה כף. בלי נדר נצלם את הדף המקורי שחולק פה. ומי שאין לו, אז ספר פסקה כף. נא להכין את הפסקה, מי שיכול. היום אחרי צהריים, עד שנייה, היום אחרי צהריים, בגלל היום עיון, אין אורות התורה וגמרא ובניין אמונה. אנחנו נפגש בלילה ב-10:15 ביום עיון על הרב הירש. בסדר? ראש השנה על פי הרב הירש.